החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון לא לכם לחודשי השנה. המילה החודש יש לה חמישה מובנים. המובן הראשון, הראשוני, הפשוט ביותר, שרד רק בפסוק הזה. וזהו הירח החדש הנראה לעין. החודש הזה הירח החדש. הנה ירח חדש. וזה מה שאמרו חז"ל בלשונם, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה לבנה בחידושה ואמר לו כזה ראה וחדש, כזה ראה וקדש, אתם יודעים כל הביטויים האלה באו משם. לראות את הירח הנולד. זה לא המולד שמכריזים עליו בבתי כנסת, שאינני יודע מה טעם מכריזים, ואינני יודע למי זה חשוב ולמה זה משמעותי. זה משמעותי לכל היותר למחשבי לוחות. למה צריך להכריז על זה בבית הכנסת? חסר מובן בעיניי לגמרי. כי המולד שמכריזים עליו בבתי הכנסת הוא המולד המחושב, החשבוני, שאף אחד לא רואה אותו. שהוא באמת, באמת, מה זה חשוב לאדם מישראל? אם היו אומרים, ביום שלישי, אחרי השקיעה, אפשר יהיה לראות את הירח החדש. או, ייתכן שאפשר יהיה לראות את הירח החדש ביום שלישי רביעי אחרי השקיעה. כ-20 דקות עד חצי שעה אחרי השקיעה. זה בעל ערך. זה חשוב. למה זה חשוב? כי התורה אמרה שבשביל הראייה הזאת, התורה בהלכה קובעת שבשביל הראייה הזאת מחללים שבת. כדי ללכת לבית דין ולומר ראינו. אתם מדמיינים לכם מישהו מגאוני רבני זמננו והדורות הקודמים שהיה אומר למישהו לחלל שבת בשביל לראות, להגיד לבית דין מה שהם יודעים לבטח מהחשבון? מישהו היה מתיר דבר כזה? אני לא רואה בדמיון. במאות שנים אחורנית אני לא מצליח לזהות מישהו, אחד, שניים, שהיו אומרים את מה שחז"ל אמרו בהלכה. בגמרא ללא ספק, לזה אף אחד לא חולק על ההלכה הזאת במועדם. כדי שיתקיים, נכון שיתקיים הפסוק, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, במועדם אפילו בשבת. העדים הולכים. מעשה שעברו יותר מ-40 זוג ועקבם רבי עקיבא, ואחר כך אומרים חס ושלום, לא רבי עקיבא, אלא איזה ראש גדר, ראש קהל של גדר. אמר רבן גמליאל, שלח לרבי עקיבא לפי המשנה בנוסחתה העיקרית, נמצאת מכשילם לעתיד לבוא, או נמצאת מעכב אותה את הרבים מלעשות מצווה בנוסח הירושלמי. מה הולך כאן? אתם מבינים שעברנו ללוח קבוע וזהו, וההלכה הזאת שקעה אי שם, לא עולה על דעתו של מי שהוא, שהגענו ארצה, שזה, שצריך ל... שיש ערך, שיש חשיבות, לא בחול ולא בשבת, לראות את הירח הנולד החדש בעיניים, ולבוא להצהיר על זה, להודיע על זה, היום יש מכשירים כאלה שאפשר להודיע לכל העולם, ראינו את הירח החדש. מה, כן. ברור, ככה פסק הרמב״ם. כך פסק הרמב״ם, כך נוהגים יהודי תימן ואני. מה? כן, אבל בסדר, אתה צודק, שברכת החודש, ברכת הלבנה של החודש, היא בעצם השריד של מה שדיברנו. אבל גם את זה רוב היהודים דחו למוצאי שבת, וחלק מחכים שהלבנה תהיה מספיק מהירה. אני אני לא יודע אם הם מברכים על הלבנה, אני חושב שהם מברכים על כנסת ישראל מבחינה רעיונית, שהם רוצים שיתמלא אורה, אבל אני לא יודע אם מותר לברך על זה, כי חז"ל לא תקנו ברכה כזאת. אני לא יודע, אני לא מבין את הדבר הזה. אני מברך כמו הרמב״ם, כמו התימנים, ברגע שאני רואה. אני לא מברך באמצע הארוחה, כן? אני מברך בהתחלה. מעשה שנסעתי לשיעור כלשהו בניר גלים, נסעתי, זה היה מוצאי ראש חודש, ונסעתי מגוש עציון עד ניר גלים, אמרתי וואו, עכשיו אני נוסע שעה ורבע אל מול השמש השוקעת, אולי נראה את הירח החדש. הגענו עד ניר גלים, עוד לא ראינו כלום, הלכתי, חיפשתי שם איזה פינה לצפות וראיתי את הירח החדש. ואז נכנסתי פנימה, כולי סס ושמח, וראיתי את רב המקום, אמרתי לו, בוא תראה, בוא והרקע. בא איתי, הראיתי לו את הירח החדש, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? עכשיו אני ואתה עדים הולכים לבית הדין להעיד. הוא הסתכל עליי, נכון? מישהו פה הזוי, נכון? או אני או הוא. בהכרח. אין בית דין, על מה אתה מדבר, הרב יואל, איזה מין... מה יש לך בראש? לו היה בית דין הגדול על פי הראייה כמצוות התורה, אז עכשיו היינו עדים, בשבת היינו הולכים. אין, הוא לא... אנשים, זה בכלל לא בתודעה שלהם. אז עכשיו, מי שחושב שבימי קדם הם לא ידעו את החשבון, הם ידעו את החשבון. הלא הגמרא אומרת ברור, חודשה של לבנה, כ"ט י"ב תשצג, זה... אתם יודעים את זה? כ"ט י"ב תשצג? זה צריך לדעת, כמו שאמרו לנו בתירונות, את המספר האישי שלכם אתם צריכים לדעת, אפילו אם יראים אתכם בשתיים בלילה, מרביצים לכם מכות, אתם צריכים לדעת את המספר האישי. ככה, אדם מישראל צריך לדעת, כ"ט י"ב תשצג. כ"ט יום י"ב שעה, תשצג חלקים מתוך 1,080 של שעה, זה תעודת זהות שלנו. החודש הזה לכם ראש חודשים, ככה נולדנו. לא לומדים את זה, נדמה לי שלא לומדים את זה, אפילו אם לומדים בקיאות ראש השנה בישיבות לא בדיוק לומדים לוח עברי, בבתי הספר לא לומדים לוח עברי, כי זה נושא שנופל בין, מי ילמד לוח עברי? המורה לתורה בשמות י"ב או המורה לגמרא כשהוא מלמד ראש השנה? מי בדיוק יעשה את זה? או שתעשה את זה המורה למתמטיקה. אני פעם ניסיתי לשכנע המורה למתמטיקה ללמד הלוח העברי בתחילת דרכה של האולפנה לבנות באופרה. פעם, שנה אחת היא עשתה את זה, אחר כך היא אמרה, אין לי כוח. זה בסדר, למה שהמורה... כן, הכל צריכים ללמד בעלי הזקנים. למה לא במתמטיקה? היא אמרה לי, זה חשבון של כיתה ח', אנחנו כבר תת. לא לומדים, לא יודעים. אנשים לא יודעים מה זה חודש ולא מה זה שנה. אין חודש בשמש. דצמבר, נובמבר, זה לא משנה כלום, לא קורה כלום בטבע, שום דבר לא מתחדש, שמש לא מתחדש. שמש יש לה עונות שנה, אבל היא לא מתחדשת. ולכן אין חודש בשמש. לכן, חודש, החודש הזה לכם, חודש פירושו הירח החדש הנולד הנראה לעין. וזה המובן שרד, הוא המובן הראשון של המילה חודש, והוא שרד רק בפסוק הזה, אף על פי שהוא המקור של כל המובנים האחרים. ומדרש חז"ל שנדמה לאנשים שטחיים כאילו הוא בא להוציא מפשוטו של מקרא, נכון? להמציא איזו סיטואציה. הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה לבנה בחידושה. זה הפשט המקורי של המילה, החודש הזה, שאפשר להצביע באצבע ולהגיד ירח חדש. המובן השני שהוא שכיח מאוד במקרא, הוא יום החידוש. היום שבו נכנס החידוש, הופיע הירח החדש ויש, נכנסנו לתקופה חדשה. יום החידוש. חודש מחר, מחר חודש, חודשיכם ומועדיכם, מדוע זה את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת? ברוב המקרא, המילה חודש פירושה יום החידוש. המובן השלישי הוא התקופת הזמן שבין חידוש לחידוש. ורק כשאנחנו מגיעים למשמעות הזאת של חודש, אז באה המילה ראש חודש לתפקד במקום המובן הקודם של המילה חודש. המילה חודש עברה גלגולי הרחבת משמעות, כמו שקורה בלשון הרבה, מהמולד הנראה אל יום החידוש, אחר כך אל התקופה שבין חידוש לחידוש, ואז נולד ראש חודש. כי ראש חודש ברוב המקרא זה המילה החודש, נכון? ויש אפילו תלמידי חכמים שלא יכלו לקבל את הדבר הזה והתקשו בפסוק הפשוט, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. חז"ל אומרים, ורוב המפרשים, שזה ראש חודש. לא צריך בלשון המקרא להגיד ראש חודש. בחודש השלישי, פירושו ביום החודש השלישי, וליתר ביטחון, מכיוון שהתורה יודעת שכבר משתמשים במילה חודש במשמע של תקופה, היא אומרת ביום הזה. ההרחבה הזאת של המשמעות התחוללה בתורה ובמקרא עצמם, כי יש ובראשי חודשיכם. העובדה שהמילה ראש חודש כן מופיעה, אמנם במיעוט המקומות, אבל היא כן מופיעה, מוכיחה שכבר אז על המילה חודש הייתה גם המשמעות של תקופה שבין חידוש לחידוש. שזה כ"ט י"ב תשצ"ג, במדויק. ואז באה הרחבה נוספת או עיגול נוסף, ושזה תקופת זמן של 30 יום. 30 יום עגולים. למשל בפסוק, לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא חמישה ימים ולא 10 ימים ולא 20 יום, עד חודש ימים, עד שם זה 30 יום. שזה עיגול פשוט של 29 יום וחצי וכ-44 דקות. והמובן החמישי שלא נמצא כלל במקרא, אבל נמצא בלשון חכמים, ובלשוננו הוא הדומיננטי. 1 חלקי 12 של שנה, שזאת הרחבה נוספת. ואז מתחילים לומר שיש שנת לבנה ושנת חמה, אבל רבותיי, אין שנת לבנה. אין, כמו שאין חודש שמש, חודש הוא לא 1 חלקי 12 של שנה. אין חודש בשמש, כי שום דבר לא מתחדש שם. אין שנה בלבנה, אין שנה. זה מילים מושאלות. בטבע לא קורה כלום. מחזורי לבנה, זה לא משנה אם הם 5 או 10 או 30 או 235. מה זה 235 חודשי לבנה? זה 19 שנות חמה. 19 כפול 12 פלוס 7 זה 235, וזה לשון הרמב"ם. 19 שנות חמה שווים ל-235 חודשי לבנה. כי באופן מדויק אין שנה בלבנה ואין חודש בשמש. אין, פשוט אין. אלה מילים מושאלות חסרות משמעות. בראשון לחודש שהוא 1 חלקי 12 של שנת חמה, אפשר לקבל מזכורת אולי, לא קורה בטבע שום דבר ואין משמעות למילים. שנה זה מחזור היקפי שהוא רק שימשי, וי"ב חודש זה בקירוף, כי זה באמת חסר קצת פחות מ-11 יום, וחודש זה 29 יום וחצי ועוד כ-44 דקות, וכאן התורה נותנת לנו את הנוסחה של הלוח הכפול. החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש הזה לכם ראש חודשים. החידוש הזה של הלבנה הוא ראש החודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שנה היא שנת חמה. חודש הוא חודש לבנה. וכבר בפסוק הזה נמצאת המצווה של הלוח הכפול, כמו שאנחנו מכירים אותו. אתם יודעים שרק אנחנו עם הלוח הזה? אתם יודעים שכל העולם בחר אופציות יותר פשוטות? אם אפשר לעשות משהו פשוט או מסובך, איך יהודים יעשו אותו? מסובך, נכון? אם אפשר ללכת עם שנת חמה, רק שנת חמה, זה פשוט. זה פשוט. הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו עושים. כבר אמרתי לכם, נדמה לי פעם, שבלוח שמש יש אורך יום ואורך לילה קבועים, ולכן כל הזמנים ההלכתיים הם שווים לגמרי. לפי התאריך בדצמבר אתם יכולים לדעת את כל הזמנים ההלכתיים, מעלות השחר והנץ החמה, דרך חצות ופלג המנחה, שקיעה, צאת כוכבים, עד איכן שתרצו. וכבר היה בירושלים מישהו, סיפרתי לכם את זה? שהוציא סידור כזה, עד שצעקו עליו. מה אתה מכניס את דצמבר לסידור? השתגעת. ואינני יודע אם כעסו עליו בגלל דצמבר או בגלל פרנסתם של מדפיסי לוחות. למה יש צורך להדפיס כל פעם לוח חדש של זמנים הלכתיים, הדלקת נרות שבת וכדומה? כי אנחנו בלוח חודשים ירחי. אז אורך היום והלילה לא שווה באותו תאריך, אבל בתאריך כללי, היינו שימשי, אורך היום והלילה שווה בכל השנים באותו תאריך. ולכן חקלאים זקוקים ללוח שימשי ואינם יכולים בלעדיו. תלמידי חכמים, יודעי בינה לעיתים, כמו משבט יששכר או מכל עולם הישיבות או מכל יהודים בגלותם, לא צריכים את זה. כמו שערבים נודדי מדבר לא מוכרחים לוח שימשי. הם יכולים להסתדר עם לוח ירחי. כל העולם העתיק השליך את הירח ועבר ללוח השמש. למה? בגלל החקלאות והמחזורים הכלכליים שקשורים בה. והעולם הערבי מוסלמי נטש את השמש לטובת הירח, כי ככה מוחמד אמר. כי הוא בא מעולם של נודדי מדבר, שזה דווקא כלוח השמש נראה לו קרוב לעבודת אלילים, וזה די נכון, יש בזה הרבה אמת. עד היום הזה, בכל העולם המערבי והמושפע ממנו, יום ראשון הוא יום השמש, ויום שני הוא יום הירח, ויום שבת הוא יום סאטורן, מה הדברים האלה? זה עבודת אלילים. זה שרידים של עבודת אלילים. למה התורה לא רצתה רק שמות לימים, רק מספרים לשבת? כדי לבאר עבודת אלילים.
גם החודשים.
נכון, התורה רצתה אותו דבר לחודשים. היא לא רצתה שמות. שמות לחודשים זה סכנה אלילית. כן, התמוז שלנו הוא בבלי והוא אליל, מה אפשר לעשות? התורה לא רצתה, היא רצתה רק מספרים. בשבת היא ניצחה, בשמות החודשים חזרנו לגלות, וזה, הגלות ניצחה אותנו, כן.
מה זה זיו הייתה לי?
מה זה?
זיו
שמעת בתורה זיו ואיתנים? אמרתי בתורה. אני דייקתי בלשוני, אמרתי בתורה. זיו, בול ואיתנים, שמות נפלאים ויפהפיים, שאני אוהב אותם מאוד, וכשנפלנו לתמוז אני כבר מצטער שאין לנו כל ה-12 של זיו ואיתנים. אחד, הצלחנו לגלות דרך הארכיאולוגיה, אנחנו לא יודעים איזה הוא, אבל בחרס שנמצא בערד יש כתוב בשלישי לירח צח. אחד מחודשי הקיץ, ככל הנראה. וכשקוראים פסוקים בתנ״ך עם צח, מתחילים להבין שזו תקופה, זו עונה. זה פרק, זה שם של חודש. וכנראה הוא בסדרה הזאת, אבל אנחנו לא יודעים את כולם, לצערי העמוק. הייתי מחליף את תמוז ברצון בכל, כן, בזיו איתנים ובול אני לא יכול, כי זה לא נכון. ובצח אני לא יכול כי אני לא בטוח, לא יודע בביטחון. ומי בכלל יעזור לי לסלק את התמוז הזה מלשוננו, אני לא יודע מה לעשות איתו. עבודת אלילים כפשוטה, אלא מה? נשכח ועבד זכרה, אף אחד לא מתכוון לבכות את התמוז, ברוך השם, אוקיי, בסדר. יש צרות אחרות. למשל, אשכנזים, נחזור רגע לברכת הלבנה, דיברנו קודם על הרמב״ם ועל יהודי תימן של רואים לבנה, מברכים לבנה. מה פתאום לחכות למוצאי שבת וכל מיני דברים כאלה מוזרים? מברכים כשרואים. הסנגוריה שלי על האחרים שהם פשוט לא רואים. הם לא מסתכלים, הם לא רואים, הם לא אכפת להם לראות לבנה בחידושה. הם לא ראו את זה. מוצאי שבת שמכריזים הכרזה בבית הכנסת, אז הם מסתכלים לחפשים אותה למעלה. הם לא באמת ראו אותה קודם. אבל האשכנזים הראו לעשות וקוראים לזה קידוש. וקידוש לבנה זה ממש עבוד אזורי. איפה כתוב קידוש לבנה? ברוך אתה השם מחדש חודשים זה קידוש? למה זה קידוש? זה ברכת לבנה, אבל מה הקידוש פה? את מי מקדשים? מי שמקדש לבנה הוא עובד אלילים. מקדש עמו ישראל שמקדש את הלבנה, תתחילו לעשות תחכומים, אבל כשאומרים קידוש לבנה לא אומרים מקדש עמו ישראל. אני לא יכול לשמוע את זה, זה יותר גרוע ממזל טוב. לקדש את החודש פירושו, לקדש את המועדות, זה מקדש עמו ישראל, מקדש ישראל וראשי חודשים. בסדר, זה אני מבין, אבל זה לא קידוש לבנה. לא, 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 תעזוב, אל תסביר את זה. יותר טוב לא להסביר את זה, כמו שיותר טוב לא להסביר מה זה מזל ומה זה מזלות. יותר טוב לא להסביר, כי אז הם כולם שוגגים וזה, אף אחד לא מבין את המשמעות. לפחות אחינו העיקרים אומרים ברכת הלבנה, זה אלמנטרי, נכון? אם לא תאמצו מכל עדות המזרח והמערב רק את זה, דייכם.
זה גם נראה כמו טקס אלילים.
אם אומרים קידוש, אז זה נראה טקס אלילים. אם אומרים שמברכים את הקדוש ברוך הוא, אז זה הפוך. מה זה מזוזה? אם אתה מסתכל על זה במבט פגני, אז זה האליל ששומר ליהודים על הפתח. ואם אתה מבין מה כתוב שם, אז זה שמה ישראל. זה ייחוד השם, נכון? כן.
יש גם את העניין
שאם
אתה מסתכל באותיות הקטנות ברוב ברכת הלבנה, אז אתה לרוב תראה שאומרים לך, תסתכל על הלבנה, פונה מזרחה, או פונה למקום המקדש, ואז ממשיך.
ברור. הבעיה היא שאת התודעה... התודעה כובשת הכותרת שבסידורים, שזה לא כתוב בהלכה וזה לא בא מגדולי תורה, ומבסיסי סידורים המציאו כל מיני דברים. אז זה לא, אתה צודק לגבי אותיות הקטנה, אבל את התודעה כובשת הכותרת. צריך לשנות ברכת הלבנה, לפחות להציל את זה, את הדבר הזה. מכל מקום, אמרנו ככה, נסכם עד כה. המילה חודש יש לה חמישה מובנים. הירח החדש הנראה לעין שעליו היו מחללים שבת ללכת לבית הדין להעיד, וזה באמת המובן ששרד בפסוק הזה בלבד. המובן השני הוא יום החידוש. המובן השלישי הוא הזמן שבין חידוש לחידוש, 29 יום וחצי, וכ 44 דקות, כפתת י' ב' תשצג. המובן הרביעי הוא 30 יום כיחידת זמן עד חודש ימים, והמובן האחרון, 1 חלקי 12 של שנה, שהוא כבר באמת הרחבה שאיננה אמיתית. כי 1 חלקי 12 של שנה זה לא חודש, והשמש לא מתחדשת. המילה שנה פירושה מחזור שחוזר ושונה, מעגל שלם. ולכן שנה היא באמת מחזור שמשי מלא, 365 יום ורבע פחות משהו, ומעגלים את זה בערך, אבל כשאומרים שנת לבנה זה כמו שאומרים חודש בחמה, אין לזה שום תופעה בטבע, וזה לא, זאת אמירה לא אמיתית, זאת אמירה שאין לה יסוד אמיתי, אלא היא רק השאלה. אם כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה המעצב הראשי של הלוח שלנו ביציאת מצרים, וזה קבע את סלל את דרכנו לעולמים. זה מעצב את חיי האומה, ולפי הרמב״ם זה גם סוד הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל. כי אצל הרמב״ם סוד הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל זה לא פרשת לך לך, ולא כמו שרבי יהודה הלוי מציג את זה בכוזרי, אלא מצווה קופנון ג' בספר המצוות, הלוח העברי. כי הרמב״ם מכריע על פי חז"ל שקביעת הלוח אפשרית רק בארץ, ורק מכוח חכמי ארץ ישראל נוהג לוח קבוע גם בגולה. ואילו היה מצב שלא יהיו בני ישראל כלל בארץ ישראל, ולכן לא יהיה לוח של ארץ ישראל שינהג עבורם, פירושו של דבר שאין עם ישראל. וזה לא יכול להיות, כי השם הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, כך הרמב״ם בספר המצוות. זאת אומרת, העיצוב של עם ישראל והקשר שלו לארץ ישראל אצל הרמב״ם זה הלוח. כשמחפשים ברמב״ם את רעיונות שאנחנו מכירים אותם מרבי יהודה לוי או מרמב״ן או מאחרים במקום לא מתאים, לא מוצאים. אצל הרמב״ם אחת התובנות הגדולות אצל הרמב״ם זה איפה לחפש. והרבה דברים אצל הרמב״ם פשוט כתובים במקום אחר. כשראיתי שכל הסגולה הזאת של הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל, שגדלתי עליה בבית מדרשו של הרצי יהודה מורי ורבי, בנו של הרב קוק, כן, ומכוחו, כל זה פשוט כתוב ברמב״ם במקום שלא פיללתי למצוא אותו, ושלא שמעתי על זה שיעור אף פעם. במצוות עשה קופנון ג' בספר המצוות, שמה זה כתוב. אז הבנתי שזה שהרמב״ם לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות ד' ממצוות עשה, מהשמטת הרמב״ם, זה לא אומר שיש שם חלל גמור בנושא הזה, זה פשוט אצלו נמצא במקום אחר. זה קשור ללוח. והקשר הזה הוא אכן קשר מהותי, מופלא מאוד, ויש לנו על זה הוכחה פלאית לגמרי, שתכף נדבר עליה, שהלוח הוא הקיום של האומה גם בגלויותיה, מכוח טבע הבריאה והקשר עם ארץ ישראל. לכאורה, בפסוק הזה של החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, עדיין אין הוכחה מוחלטת שאכן מדובר בשנת חמה. ושכבר יש פה המנגנון הזה בפנים של חודשים ושנה שצריך לתאם ביניהם. כן? הלוח הכפול. שאנחנו היחידים מכל העולם שנשארנו איתו. בגלל המצווה הזאת. כי למה? איך הסברתי שיש פה כבר לוח כפול? כי שנה במשמע הטבעי זה מחזור שמשי חקלאי שלם. וחודש זה ירחיק כי רק הירח מתחדש. ואז אם מקבלים את ההגדרות הראשוניות של המילים, אז זה כתוב. אבל אולי התורה מדברת לפי כבר מושגים מושאלים. אכן הרמב״ם מביא שם במצווה קופנון ג' את הפסוק הנוסף בפרק י' ג' ויאמר משה לעם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. הרמב״ם כמובן מצטט רק את היום הזה, אתם יוצאים בחודש האביב. חודש האביב זה החודש הירחי המתחדש לעונת האביב שהיא שמשית חקלאית. כי כמעט כל החקלאות זה שמש. בוודאי תבואות. מנגד תבואות שמש. אז היום אתם יוצאים בחודש האביב. מה זה אביב? זה לא פרחים. פרחים זה באירופה. פה זה אולי פריחת אילנות, אבל לפני שזה פריחת אילנות, מה זה אביב? תבואה מבשילה. תבואה מבשילה. מפורש, נכון? מפורש בויקרא, אביב כלוי באש, גרס כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. אביב זה תבואה. זה תבואה במצב מסוים. יש כרמל ויש אביב. כרמל זה כשעדיין הגרעין רך. ואביב כשהגרעין של התבואה מתחיל להתקשות. החקלאים של היום אומרים חלב ודונג. חלב זה כשעדיין יוצא ממנו מיץ לבן מהגרעין, ודונג זה כשהוא כבר מתחיל להתקשות. אני לא יכול להגיד לכם ב-100% שחלב זה כרמל ובמקורותינו ודונג זה אביב, כי יכול להיות שההגדרות של הקדומות של אבותינו הן לא בדיוק יושבות על חלב ודונג אלא טיפה אחר כך. זאת התחושה שלי, אבל מעניין שלחקלאים של היום יש שני מצבים, אחד חלב אחד דונן, ובמקורותינו יש שתי הגדרות, אחד כרמל, שקשור לרח, רח מלילה, כן? מלילה רכה, ואחד אביב. כי השעורה אביב והפשתה גבעול, נכון? ולכן הם הוקו בברד. והחיטה והקוסמת לא הוקו כי אפילות עיניים יותר רכות, אז הברד לא הרס אותן. זאת אומרת, מפורש בתורה, בשמות ובויקרא, שאביב זה עונה חקלאית, שלב בהבשלת התבואה. זה לא קשור בירח. אם כן, היום אתם יוצאים בחודש האביב, פירושו מה? החודש הירחי של עונת האביב. זה, פה אי אפשר להתווכח, זה לוח כפול. זה לוח כפול. למה נאמר פה זכור? זכור את היום הזה. כי קל מאוד לשכוח את זה. כי אם הולכים עם לוח שמשי חקלאי, אז אין חודשים מתחדשים. ואם הולכים עם חודשים מתחדשים, מאבדים את עונת האביב. צריך לעשות מאמץ גדול כדי לתאם את לוח החודשים הירחי עם לוח העונות השמשי. ועל זה נאמר, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים בית עבדים. היום אתם יוצאים בחודש האביב. ובסוף הפרשייה הזאת שכתובה בתפילין, נכון? ושמרת את החוקה הזאת למועדה. מימים ימימה, מימים ימימה, זה המעגל השנתי. וכך הרמב"ם מביא את הפסוקים האלה במצוות עשה, קנ"ג. יש זכור ויש ושמרת. אז נכון שאפשר ללמוד הלכות של תפילין מששמרת את החוקה, אבל פשט הפסוק מדבר על הלוח. אז יש לנו שלושה פסוקים. החודש הזה לכם ראש חודשים, שונו לכם חודשי השנה. שתיים, היום אתם יוצאים בחודש האביב, זכור, או זכור, היום אתם יוצאים בחודש האביב, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים, השלושה, בעצם ארבעה פסוקים. ואז בא הפסוק האחרון בספר דברים ואומר, שמור את חודש האביב ועשית פסח לשם אליך. כי בחודש האביב הוציאך השם אליך ממצרים לילה. אז אם כאשר ישאלו אתכם, איפה נאמר בתורה זכור ושמור בנוסף לשבת? אם למדתם אצלי, אז אתם תדעו. שבת ולוח עברי, ברור. השבת והלוח הם שני העמודים שעליהם נאמר בתורה, זכור ושמור. תבדקו כמה אנשים יודעים את זה. התורה אומרת זכור ושמור על שבת, ובאותו אופן זכור בשמות ושמור בדברים. כשהשמור של דברים מגלם לתוכו את ושמרת את החוקה הזאת של שמות, ובשבת אותו הדבר. הרי נאמר ושמרו בני ישראל את השבת בשמות. הרי יש שמירה בשבת בשמות. אז בדברים השמור לוקח את השמירה של שמות ושם את זה בכותרת, משה. יש זכור ושמור בשבת ויש זכור ושמור בלוח. כן? כי שני ההיבטים האלה, הכפילות של משמעות השבת והכפילות של משמעות הלוח, הם תואמים זה לזה. מה זה הכפילות? הכפילות היא זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. נכון שביתרו בשבת, דיבור שבת נאמר, כששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ, את כל השבוע המנוח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת שקדשי. זה כולם יודעים, זה קידוש של שבת בבוקר. לצערי אין לנו קידוש של דברים. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווה השם עליך. ששת ימים וכולי. למען ינוח עבדך ועמדך כמוך וזכרת. שמור וזכרת, כי עבד היית במצרים. ויפדך השם אלוהיך משם. על כן ציווה השם אלוהיך לעשות את יום השבת. על כן, על כן. שני נימוקים שעל כל אחד מהם התורה אומרת על כן. כלומר, זה לא נימוק ועוד נימוק, זה הנימוק. איך אפשר להסביר את זה? אמרו חז"ל, זכור ושמור בדיבור אחד, נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר בין האוזן יכולה לשמוע. לפי דעתי זה לא רק על המילים זכור ושמור, זה על שני הנימוקים. כי התורה לא אומרת נימוק ועוד נימוק, היא אומרת זה הנימוק. אז אני מסביר את זה בפשטות לאנשים שלא למדו מדעים. אני אומר, קחו מטבע, תסתכלו עליו מצד אחד. יש רק מטבע אחד ואין מראה. אתם רואים את המטבע כולו מצד אחד. עכשיו נהפוך, אתם רואים את המטבע כולו מצד שני. על כן, על כן. בריאת העולם, יציאת מצרים. בסדר? למי שיודע קצת פיזיקה, אז יש לי פתרון יותר עמוק ויותר רציני, יותר מהותי, כי בבריאת העולם כבר יש דבר כזה, כי בפיזיקה המודרנית אנחנו יודעים שיש דואליות, ועקרוני הוודאות אומר ש... אם אתה מכניס את כל הנתונים שמתייחסים חלקי כזה כאל מסה, אז אתה מקבל נוסחה אחת. אם אתה מכניס את כל החלקיקים של אתנה ואתה מתייחס אליו כגל, אז אתה מקבל אותו כגל, ויש אי ודאות. אין אפשרות להכריע באופן מוחלט אם החלקיק הזה הוא חומר או גל, הוא מסה או גל. פיזיקאי ישראלי אחד קרא לו גלקיק, אבל זה חביב, זה הומור חביב. יש אי ודאות בטבע, יש אי ודאות. זאת אומרת, תורת הבחינות לפי דעתי מעוגנת בפיזיקה המודרנית. איינשטיין לא אהב את זה. איינשטיין אמר לנילס בור וחבריו, אלוהים לא משחק בקובייה. זה מאוד מפורסם. כי עקרוני הוודאות אומר שבסופו של דבר, אתה כדי להחליט איפה נמצא החלקי כזה, אתה צריך להשתמש בנוסחאות של הסתברות. ואיינשטיין לא רצה לקבל את זה. יש חוקיות ולא ייתכן שלא תהיה חוקיות מוחלטת. זה קשור לתפיסת האלוהות שלו שהיא שפינוזית. אמר לו נילס בור, ואת זה לא מצטטים לצערי, אחד המשפטי המחץ הגדולים בפילוסופיה של המאה ה-20, איש לא יגיד לאלוהים במה לשחק. כלומר, איינשטיין יודע מה זה אלוהים, וכן הוא יודע שהוא לא משחק בקובייה. לא יכול להיות הסתברות בטבע, צריכה להיות חוקים. ובור, שתפיסת העולם הדתית שלו הייתה יותר קרובה לזו שלנו, אבל איש לא יגיד לאלוהים במה לשחק. אם הוא רוצה לשחק באי ודאות, אז בזה הוא משחק. הוא משאיר אי ודאות בטבע, בחוקיות. אז זה אמרתי בשביל אלה שמבינים יותר, ויש כאלה שאני רואה שמבינים, ומי שלא הבין כלום, שתשאלו מהחברים שלכם, שיסבירו לכם, אלה שלמדו קצת פיזיקה. על כל פנים, המטבע יספיק לכם כדי להבין שהתורה עושה פה משהו דרמטי. ששת ימים, על כן שבת בריאת העולם, על כן שבת יציאת מצרים. עכשיו אנחנו צריכים לעשות צעד נוסף. כי בריאת העולם, יש לנו כל מה שאמרנו קודם. חודש ירחי, חודשי ירח, ושנת שמש, שהיא גם חקלאית. זה היה בטבע הבריאה ככה. מה כאן עושה יציאת מצרים? יציאת מצרים עושה שני דברים. אחד, היא מחאה מוחלטת נגד מצרים. מצרים, כבר אמרתי לכם, היא כולה שמש. מצרים, כל מצרים העתיקה ועד היום זה נילוס ושמש. במצרים אין דברים כאלה כמו שקוראים פה עכשיו בחוץ. זה לא מצרים. מצרים זה נילוס ושמש. כמה הנילוס גואה וכמה הוא משקה, ובצורת במצרים פירושו שהנילוס לא עולה. לא משקה את כל צידי היאור, או רק משקה קצת. זה מצרים. ולכן במצרים נטשו מהר מאוד בתקופה העתיקה ביותר את חודשים של ירח, ועשו 12 חודשים סכמטיים, 12 חודשים של 30 יום, והשאירו 5 ימים לחגיגות ראש השנה. מחוץ לחודשים. כי הם רצו לוח יעיל ומסודר, והם השיגו את זה. מצרים ירץ קבועה, מצרים ירץ של טבע, קבוע ומסודר. אם אתה לא מסתכל על הירח החדש הנולד, לא יצאת ממצרים. אתה במצרים עדיין. החודש הזה לכם ראש חודשים זאת יציאת מצרים, כי זה שינוי מוחלט של סדרי הזמן והלוח. החודש שלנו הוא ירחי. ואנשים ועמים כמו אנשים, כל החיים מעוצבים על פי רגע לידתם, יש איזה קוד בלידה, כמו קוד גנטי. הירח נראה כל יום אחרת. וכל יום הוא עולה בשעה אחרת. הבנתם את זה? אם הבנתם את זה, הבנתם מה זה עם ישראל. כל יום נראה אחרת. אין יום שנראה כמו חברו. אין דבר, שום דבר לא קבוע. השמש נראית תמיד אותו הדבר. והיא עולה, היא, נקודת הזריחה זזה לאט לאט על פני אופק מזרח ונקודת שקיעה במערב, אבל היא נראית תמיד אותו דבר. הירח נראה כל יום אחרת, וכל יום הוא עולה בשעה אחרת. כ-48 דקות, כן, איחור של לילה אחד אחרי לילה אחר, אין יום אחד דומה לחברו. אין שום דבר קבוע, אין שום דבר ברור, כן, שום דבר לא ידוע, כל יום מתחילים מחדש. אתם כבר מבינים מה זה להיות יהודי? וישראלי עוד במיוחד. העולם מלא הפתעות. קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים לאיזה עולם אנחנו קמים. זה מתחיל ביציאת מצרים. כל שעה משתנה משהו, אתה לא יודע מה קורה. העולם מתהפך ומשתנה כל הזמן. ההתחדשות הזאת, המהפכה הזאת של יציאת מצרים, הפכה להיות סימן היכר מובהק בתודעתנו ובתולדתנו, וזה קשור לחודש הזה לכם. זה הרגע של יציאת מצרים. יציאת מצרים במובן של הקוד הרוחני הפנימי העמוק. מתי יוצאי מצרים יזדקקו לאביב החקלאי? רק כשהם יגיעו לארץ ישראל. במדבר מה אכפת להם? להגיד ליוצאי מצרים, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה כמו להגיד לשארית הפליטה ממחנות המוות באירופה, עכשיו בארץ ישראל כותפים תפוזים. זה באמת נהדר, זה אולי מעלה חיוך על פני אחד או שניים מהם, אבל הם חיים את הבעיה הזאת, הם חולמים, אולי הם חולמים על תפוזים. הם רוצים לדעת איפה הם שמים את הראש. יוצאי מצרים לא יודעים באיזה סוכות הם יאכלו, אילו מצות ומתמיים יהיה להם מן מחר בבוקר. הם לא יודעים כלום, לא יודעים מה קורה איתם. ואתה אומר להם, חודש האביב, אביב, קציר, חקלאות, תבואה. מה זה? משה ממשיך ומסביר. היום אתם יוצאים בחודש אביב, ויחי יביאך השם אל ארץ הכנעני והאמורי והחיתי והיבוסי והחיתי והאמורי והחיתי והיבוסי. נו, זה לפניי. למה אני צריך לצטט בהרפי ולטעות? כן, היום אתם יוצאים בחודש האביב, ויחי יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיוסי אשר נשבע לאבות לך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. כשתגיעו אל החקלאות ותזדקקו לעונות השמש וללוח שנתי שימשי חקלאי, לא תשכחו בחודש הזה את עבודת יציאת מצרים. ופה שני ההפכים, האבות והבנים. האבות יוצאי מצרים, דור יוצאי מצרים, החודש הזה לאחם ראש חודשים אומר להם את הכל. מרידה במצרים, יציאה ממצרים, מצרים מאחורינו, והעתיד לוט בערפל, כל יום אנחנו לא יודעים מה יהיה, כל יום זה יום אחר. וחודש האביב, כשנגיע לארץ ויהיו לנו שדות לקצור, נו טוב, יבוא יום. זה כמו שיבוא המשיח, כן? בשביל הבנים שיוולדו בארץ ושסיפור יציאת מצרים עבורם הוא סיפור בלבד, הם יחיו את החקלאות. הם ידעו בדיוק מה זה אביב ומה זה שנה ומה זה חקלאות ומה זה טבע. אז מה אתה אומר להם עכשיו כשמכינים את הקציר? כשאתם מתחילים להכין קציר, תעצרו את הכל ותעשו פסח לזכר יציאת מצרים. מי שגרמה לי להבין את זה לעומק, הייתה אישה אחת באחד הקיבוצים בצפון הארץ, שאמרה לי, אחרי שיחה כזאת, קמה ואמרה, רק מוח של רבנים יכול להמציא שני חגים של שבעה ימים בשתי העונות החקלאיות הכי בוערות. וואלה, אמרתי לעצמי, קוראת לתורה מוח של רבנים, זה באמת, כבר לא רבנים המציאו. באמת למה? באמת למה? הרי הבן הזה בארץ ישראל יגיד לסבא שלו, תבוא עכשיו בשבט, בטבת שבט, שאין מה לעשות בחקלאות, ונעשה חודש שלם על יציאת מצרים. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה? בחודש הזה, בחודש האביב, שאני צריך להכין קציר? שאני צריך לצאת החוצה ויש עבודה בלי סוף? מה קרה לכם? הבן החקלאי של הארץ יגיד, מה אתם רוצים אבותינו, יציאת מצרים עכשיו בדיוק ברגע זה? והתורה יודעת את זה. ולכן היא ממשיכה. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, ביום השביעי חג להשם, מצות תהיה אכלת שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. זה הבן שלא ישאל, חברים. זה המקום היחיד שהוא לא שואל. אין כי ישאלך. יש שלוש פעמים כי ישאלך, פה אין. הוא לא ישאל כלום. אין לו כוח לשמוע את זה. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בן שנולד בארץ. אם לא היה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים וכן מכל גלויות העולם בימינו, לא היו לך שדות לקצור. תעצור ותבין מאיפה באת. אתה לא גדלת פה כסף בארץ. זאת האמירה אחת החשובות ביותר של התורה. כי הוא לא ישאל. הוא 100% לא אישה. הבן שלא יודע לשאול, עברתי על המון אגדות. זה צריך להיות לאות בין העיניים ולזיכרון, זה הכל התפילין של כל יום שמניחים אותם ולא לא, לא מבינים למה. חלק גדול לא מבין למה לצערי. כן, זה צריך להיות כל הזמן פה. עברתי על המון אגדות. כולם אוהבים את החכם וגם את הרשע. כי עם זה אפשר לעשות כל מיני דרשות יפות. תם. שלא יודע לשאול. מה זה, התינוק בין השנתיים שלא יודע לדבר? זה שטויות. כנגדו לא דיברה תורה. שאינם יודעים לשאול זה אלה שלא יודעים מה לשאול ולא יודעים מה רוצים מהחיים שלהם. ולא מבינים למה. כשאנחנו בארץ ויש כל המערכת הטבעית של הארץ. אנחנו עכשיו צריכים לעצור את השעון ברגע קריטי של לחץ חקלאי כבד ולעשות חג יציאת מצרים? מה, אנחנו בני ישיבות? כולם? אנחנו חקלאים. יש עכשיו הזמנת ייצוא של 5 מיליון דולר וזה דחוף. ואתה אומר לי שיש חג יציאת מצרים. נו באמת, תבוא בזמן אחר. זה הבן שאינו יודע לשאול, והתורה מדברת עליו. הוא לא ישאל. כי האמירה הזאת, את החג של יציאת מצרים בחודש האביב בארץ ישראל, זאת האמירה. יוצא שהבחינה הירחית של החודש של יציאת מצרים זה העם היוצא ממצרים. והבחינה של העיבור, של עונות השנה של האביב, שזה לא יזוז מהאביב, שצריך זכור ושמור על זה, זה הבחינה של ארץ ישראל. והעצמתה של הלוח החודשים הירחי אל לוח העונות השמשי, זאת העצמדה של עם ישראל לארץ ישראל על פי פשט התורה. עכשיו תקראו את זה עוד פעם, תקראו מה אתם ממחים כל בוקר על הראש. ואנחנו באמצע העניין.
אז למה עדיין נקרא שינוי יודע?
למה מה?
למה עדיין נקרא שינוי יודע? למה
הוא עדיין נקרא שאינו
יודע?
יודע. כי הוא לא יודע מה לשאול. לא יודע.